שלום לכם, ברוכים הבאים לתוכנית מאחורי המילים, תוכנית שבה משתתפים מרצים של מכללת קבלה לעם, מדברים על נושאים ומושגים מתוך חוכמת הקבלה, מתוך שיעור הקבלה היומי, והיום נמצאים איתי באולפן כאן גלעד נהרי ושמעון קרמון. תמיד שמח לארח אתכם כאן באולפן.
תמיד שמחים לבוא.
אני יודע, למרות שאמרתם שהמזגן קצת מקרר מדי. אבל אנחנו נדאג לכך שזה יהיה חם ונעים. יש הרבה מושגים בחוכמת הקבלה שתמיד מעוררים איזשהם אסוציאציות מסוימות, אבל הם באמת טומנים בחובם איזושהי משמעות פנימית נסתרת. היום אני רוצה לדבר קצת על הנושא של צדיק ורשע, המושגים האלה. מה זה אומר בחוכמת הקבלה? איך האדם מגלה אותם? איך הוא צריך להתייחס אליהם? בואו נצפה ביחד בקליפ של הרב לייטמן מתוך שיעור הקבלה היומי. בנושא הזה, שימו לב לדברים של הרב לייטמן, למה הוא מתייחס, ואחר כך אנחנו נדון על הנושא. בבקשה.
כותב, הוא הנקרב שם צדיק, להיותו מצדיק את השגחתו, התברך כמות שהוא באמת. דהיינו שנוהג בבריאותיו בתכלית הטוב, ובתכלית השלימות, באופן שמיטיב לרעים ולטובים. אני רוצה לשאול, מה זאת אומרת אני מצדיק את הבורא?
מצדיק מתוך הכלים שלך?
אז אני לא מצדיק אותו.
בינתיים, ודאי. לכן אתה נקרא רשע.
איך אני יכול להגיע לרמה? מה קורה? פתאום שאני מצדיק אותו.
כי המתקן את הכלים שלך.
ואז?
ואז אתה רואה שזה נכון. כמו עם ההורים שלך. נו. שהיית ילד, היית מאשים אותם בכל וכל. כן? זהו. אבא אכזרי, אמא לא שומעת, דורשים ממני, המורה, כל אחד ואחד. כן? ופתאום... אתה לא פתאום, אלה אחרי 10 שנים ו-20 ו-30, כן, ואתה מגיע גם כן להיות אבא, כן, ואני ראיתי שאתה אבא טוב, כן, זהו, ליד הילדים שלך ולכולם, אז כנראה שכבר אתה מצדיק את ההורים שהתייחסו עליך כך. נו, זאת אומרת, מה, או שאין חכם קיבל ניסיון, או שפשוט, כן, רכשת חוכמה. אבל אתה רואה באיזה צורה. אתה לא יכול להיות ילד חכם ולהגיד, ההורים שלי הם צודקים, הם לוחצים עליי, הם רוצים שאני יהיה חכם, שיהיה לי טוב. לא. זה אין הרבה כאלו. בדרך כלל כולנו עם האגו גדול וככה.
כן, זה היה הרב לייטמן מתוך שיעור הקבלה היומי. צדיק מול רשע. זה שני מושגים ככה שמאוד רווחים ונוהגים לדבר עליהם. מה זה בחוכמת הקבלה צדיק ומה זה רשע?
זה דרגות התפתחות, זה שלבים בהתפתחות. זה שלבים בתפיסה שאתה תופס מה הסיבה לכל דבר. הרב נתן כאן דוגמה מאוד מאוד יפה של הורים וילד. ילד מתפתח, בדרך כלל הוא כועס מאוד על ההורים שלו, למה הוא צריך לישון כשהוא רוצה לקום, ולמה הוא צריך לקום כשהוא רוצה לישון, ולמה הוא צריך להיכנס לשיעור כשהוא רוצה להיות בהפסקה. וכשהוא מתפתח, אני זוכר ממש דוגמה, יש לי בן 30, שגם כן, כל השנים של הגידול, והיום הוא כבר בעל משפחה, וכשהוא בא לבקר פעם בשבועיים, אנחנו הולכים לטייל קצת בפארק ממול הבית, ומדברים, ופתאום הוא אומר לי, אתה יודע מה הבא? עכשיו אני מבין למה אמרת לי, וגם הוא מבין למה זה היה נכון. הרבה פעמים אומר, זה שהתעקשת אתי עם זה, אני מבין כמה זה עוזר לי היום. וזה שלבי התפתחות, ואז הוא לא יכל. אז באמת, הוא היה בדרגת התפתחות, שהוא חשב שאני נקדוש, כעס עליי, וככה אנחנו עם הכוח העליון. יש לו תוכנית מאוד מיוחדת. בסופו של דבר, יש לו גם מטרה מאוד מיוחד. בגלל שאנחנו לא מבינים את המטרה, אז בשלבים האלה של הכרת המטרה, בדרך אנחנו מרשיעים אותו, לא מבינים למה עושים, ובגלל שלא בכיוון המטרה, ברגע שלאט לאט אנחנו מתחילים ללמוד, ולהבין מה המטרה של הבריאה, מה התוכנית הזאת, מה זה המערכת הזאת שאנחנו חיים בתוכה, אנחנו מתחילים להצדיק אותו יותר ויותר, כי אנחנו מבינים שהכל מכוון למטרה הזאת. וזה ממש דרגות התפתחות, אבל אי אפשר בלי להרשיע. מתוך הרשעה אנחנו מתפתחים ולומדים, מתוך ה... גדילה הזאת.
ואז מה מגיעים לדרגה של צדיק? זה ככה זה נקרא?
מתוך מי שלא, בכלל לא מכיר את חוקי הבריאה, את מטרת הבריאה, אתה מגלה עד כמה אתה הפוך, ואז זה נהיה רשע, שאתה בעצם, אתה רואה במה שבכל פעולה שלך אתה הולך נגד. אתה רואה שבכל פעולה שלך, אולי כמו ככה, אני יכול להגיד מהצד שלי גם, כי שאתה מתפתח ומתחיל לראות שאתה מתחיל לעשות אותם דברים שההורים שלך עשו. עם הילדים שלך, מה שאולי חשבתי שפעם לא, והיום אתה רואה שזה החיים, כאילו זה צריך לעשות. אתה מתחיל להיקרא רשע, כשבעצם אתה מתחיל להרשיע את הבורא, ומתחיל כבר להיות פה הבחנות, כי מתחיל להיות פה אתה כנגד הבורא, כבר כנגד החוק הזה. ושאתה באמת מגלה את העינות בלבדו, את החוק האחד ששולט במציאות, אז אתה כבר מתחיל להיות צדיק, אתה מתחיל להצדיק אותו, אתה מתחיל לראות שבכל הפעולות שלו, יש את הטוב, אתה רואה את המחשבה שלו, מאחורי כל דבר. ואז אתה בעצם נהיה אחד איתו, נהיה צדיק.
הייתי רוצה להתעכב על הנקודה הזאת של הצדיק, צדיקות, הנושא הזה. אני יכול להחליט שאני רוצה להיות צדיק, ואני יכול לעשות מעשה שהוא נגיד, שהוא נקרא צדיק. נגיד, ככה אני מבין, ככה, מתוך הלימוד של החוכמה, שאם נגיד אני עושה איזשהו מעשה טוב, נגיד אני תורם כסף, או אני עושה איזה משהו, זה לא נקרא להיות צדיק בחוכמת הקבלה. איך, אני רוצה להיות צדיק, מה אני צריך לעשות?
כשאתה תורם כסף, אתה בעצם עושה משהו שגורם לך הרגשה טובה, באיזושהי צורה. אתה עושה מעשה אגואיסטי, כן?
אני נותן ממני כסף,
כן. אבל אתה עושה את זה בגלל שאתה רוצה להרגיש צדיק, לפי התפיסה שלך, רוצה להרגיש את הנדיב או בחור טוב, או רגשי אשמה, אבל בכל מקרה אתה עושה משהו שאו שגורם לך להרגיש יותר טוב ממה שאתה מרגיש כרגע. אחרת לא היית עושה את זה. ולעומת זה, צדיק זה מצב. זה מצב שאתה מגיע כבר להבנה, למצב שאתה מבין את הדבר הזה, ואתה מרגיש צדיק. זאת הרגשה שאתה מבין את הדבר הזה, אתה מזדהה עם הדבר הזה, ואתה מרגיש את זה. אתה לא יכול להגיד, אני עכשיו צדיק, או אפילו אתה לא, זה מצב של הרגשה. אתה לא יכול לעשות את זה אם אתה לא מרגיש את זה. אתה לא יכול להגיד, אני מצדיק, אני מבין את הכוח העליון, למה הוא עושה את זה. אם אתה ממש כואב או סובל מהדבר הזה. זה כך שאתה מקבל את זה באופן מלא, כי אתה ממש מבין את זה, כי אתה מרגיש את זה כך.
כן, כדי להיות צדיק, זה לא אני מחליט או לא מחליט, אני פשוט צריך להשיג את זה, כמו שאני מרגיש שקר לי פה מהמזגן. אז אני מרגיש וזהו, אני לא צריך להחליט שקר לי, ואז יהיה לי קר. אותו דבר ככה, מתוך ההשגה אתה כבר מרגיש את הכוח הזה, ומתוך זה אתה מצדיק אותו. ובחומת הקבלה מדברים על מרחב אחר לגמרי. מדברים על מרחב של כוונה. מרחב של בעצם שינוי תפיסה מסוים, שינוי אופן עבודה עם הרצון שלך. מתוך מחשבת הבריאה אנחנו נולדנו הפוכים. אנחנו מראש נולדנו, בוא נגיד רשעים. לא בהכרה אמנם, אבל אנחנו הפוכים מהבורא, כי הוא רצון להשפיע, הוא בא רצון לקבל, הוא כבר הפוכים ממנו. ומתוך המערכת, מתוך השיטה, מתוך הדרך, אנחנו הופכים את זה מרשע להצדיק. אבל החומר תמיד יישאר חומר הפוך. מה שאנחנו עושים בזה, משנים את האופן שימוש של הרצון.
איך זה קורה הדבר הזה?
חוכמת הקבלה. בוא תהיה תלמיד במכללה, בוא תתחיל לממש את חוכמת הקבלה, בוא תשמע מה שהמקובלים אומרים. אומרים לך, בוא שב בקבוצה. תעשה איזשהו שינוי פנימי, תגלה קודם כל את המערכת, תעשה איזשהו שינוי פנימי בתפיסת מציאות שלך, תתקלל עם אחרים. לא ניכנס פה לכל העומק, אבל מתוך המערכת הזאת שאתה מתחיל לבנות סביבך, שסביבה רוחנית, אתה יכול בעצם להתחיל לגלות בך את הכוחות האלה שנמצאים, ולהתחיל לעבוד איתם, כי כרגע הם כאילו, אני כמו בלי משקפיים, רואה פחות טוב ולא מודע לזה. פתאום שמים לי משקפיים, או פתאום אני מגלה איזושהי שיטה, שמלמד אותי איך להרכיב את אותה משקפה, אני מתחיל לראות מערכת אחרת, אני מתחיל לראות חוקיות אחרת, ואז אני מתחיל להיות אחד איתה, אני מתחיל לממש אותה. כבר שכחתי מה הייתה השאלה, אבל אתה נהיה צדיק בזה.
בזה נהיה צדיק. ואז מה קורה? איך זה בא לידי ביטוי בחיים, השינוי הזה? שמה, אני כאילו, אתה קם בבוקר, ואתה כאילו מרגיש מה, שאתה צדיק, אתה מרגיש את הרשע? איך זה עובד הדבר הזה?
א', זה מצבים פנימיים, כן? אתה משתנה, אתה מתוך הלימוד, מתוך הקשר עם הרוחניות, אתה מתחיל להשתנות ולהיות יותר ויותר מותאם למערכת. זה הצדקה, שאתה במצב שאתה מצדיק את המערכת כי אתה מבין אותה, אתה הופך להיות חלק ממנה, אתה הופך להיות שותף של המערכת, ואתה מתחיל להשתנות פנימית ולקבל את הדברים בצורה אחרת לגמרי. תפיסת המציאות שלך, היחס שלך, הגישה שלך לחיים משתנה, כי אתה משתנה פנימית.
בפשטות העניין אתה מתחיל לראות מתוך התמונה הזאת, אתה מתחיל לראות את הכוח שבעצם שולט. ובזה אתה מצדיק, כי אתה רואה אותו פועל ואתה רואה את הטוב שלו, אז מזה אתה מצדיק. מתוך העבודה הפנימית של האדם, הנקודה ששימון אמר זה שהמקובלים מספרים על זה שהאדם בעצם בהשגה מחליף כל הזמן מצבים. זה לא אני צדיק וזהו, זה תהליך שכל הזמן נבנה, זה מערכת שהיא חיה. אתה להשיג את האינסוף, אז... הרב לייטמן מסביר לנו שאנחנו עוברים אינסוף מצבים, אתה באינסוף שינויים, וזה המצב הקבוע, להיות כל הזמן בשינויים. ודווקא מתוך השינויים, דווקא מתוך הניגודיות של רשע וצדיק, אז אתה יכול להחזיק בדרגה הזאת באמת. זה קצת היה עמוק, אבל...
אז אולי נמשיך את הכיוון הזה עם איזשהו ציטוט. יש לי כאן ציטוט מתוך הקדמה לתלמוד 10 הספירות, של בעל הסולם, כותב כך, לך לאומן שעשני, כיוון שראה שבא למצב, שאין הוא יכול לעלות מהמצב שבו הוא נמצא, נתגלה אליהו ואמר לו, לך לאומן שעשני. פירוש, כיוון שהבורא יתברך ברא אותך כל כך מכוער, בטח שידע שעם הכלים האלו יכולים לבוא לשלמות המטרה. לכן, אל תדאג ולך קדימה ותצליח. כך בעל הסולם מתוך הקדמה לתלמוד 10 הספירות. מה זה באמת, יש את העניין הזה, הרי הבורא, כמו שגם אתה אמרת, גלעד, הבורא ברא אותנו רשעים מלכתחילה.
מכוערים.
מכוערים, כן. אז למה צריך להצדיק כאילו את הבורא? ככה נבראתי, ככה נעשיתי, מה כל האישו פה? מה העניין בלהצדיק?
אז מתוך מטרת הבריאה, שבעצם המחשבה הייתה לתת לנו הטבה, תענוג, להיות בהשפעה, להיות כמו הבורא, זה מטרת הבריאה. אנחנו לומדים שאם הבורא היה לוקח אותנו ומחדיר לנו ככה, ישר את תכונת ההשפעה, בלי איזשהו רצון קודם שלנו, בלי איזשהו בנייה משהו מצידנו, בלי איזה מאמץ, הגיעה מצידנו, אז אנחנו נהיה כמו איזשהו רובוטים כאלה, שפשוט נעבוד לפי חוקי הטבע, וזהו, נגיד שאתה שופך מים, אם אני אשפוך מים, הם הולכים איפה שהכי נמוך, הם לא צריכים לשבת, להחליט ולחשוב, פשוט עובדים לפי חוקי הטבע. אז אותו דבר ככה, אם הוא היה מחדיר לנו תכונת ההשפעה מראש, היינו פשוט הולכים אחריו ומצדיקים אותו באופן קבוע, בלי שינויים ובלי איזשהו בחירה. אבל זה לא הייתה מטרת הבריאה, הוא רוצה שאנחנו נרצה את זה, הוא רוצה באמת לתת לנו את ההטבה, הוא רוצה שאנחנו מתוכנו נשתוקק לדבר הזה, ושאתה נותן למתנה למישהו שהוא רוצה, שיש התאמה בין הרצון למתנה, זאת היא המתנה המושלמת. אני תמיד נותן במכללה איזושהי דוגמה כזאת, שאם נגיד סבתא שלי תרצה לתת לי מתנה, והיא תסרוג לי סוודר ורוד עם עיגולים כתומים, אני אקבל אותה בשמחה, אבל זה לא בדיוק שהיא מממשת את הרצון שלי, ואני אשמח מהמתנה עצמה.
לא
צריך להתאים לרצון.
האמת שכשאנחנו לומדים חוכמת הקבלה, אנחנו לא לומדים בשביל להצדיק את הבורא. זאת לא מטרה של הלימוד, אלא זה תוצר מזה שאנחנו לומדים ומתקדמים למטרה, ומבינים והופכים להיות יותר חלק מהמערכת, והתוצר של זה שאנחנו מצדיקים, כי אנחנו מבינים את המערכת, מתחילים לתפוס את המציאות, ולראות מה המטרה ומה הסיבה של כל דבר ואיך זה עובד, והשלבים האלה של ההתפתחות, בעצם שלבי ההתפתחות בחומת הקבלה, זה להצדיק יותר ויותר, כי אתה הופך להיות חלק מהמערכת, אתה מתחיל להבין אותה, לתפוס אותה, ואז אתה רואה את המטרה שלה, ואתה רואה שהכל מוביל לאותה מטרה, ואז אתה מבין למה זה בלתי נמנע, אלא זה חלק מהתהליך, ואתה מצדיק את הדבר הזה, כי אתה רואה איך זה משרת בסופו של דבר את המטרה.
גם אותו מצב של רשע או מכוער, כמו שהוא אמר פה, זה לא רע. כאילו בעולם הזה אנחנו שופטים רע או טוב. אין רע או טוב כלפי, כאילו, לשם הרע. הרע זה פשוט שעוד לא הגעתי למטרה, הרע זה שאני עוד לא מכוון למטרה, הרע זה שעוד לא השגתי את כל הטוב שהבורא רוצה לתת לי. בזה אני רשע. זה לא מה שאנחנו מגדירים פה רשע בעולם הזה, שאני הולך ועושה כל מיני דברים רעים, מסיים אותי בבית צוהר וכאלה. פשוט אני הפוך מהבורא. והמטרה שאני אהיה בהשתוות צורה איתו.
שגם שמעתי פעם הסבר של הרב לייזמן, שהוא מסביר שזה כמו איזה מין דיאגנוזה כזאת, שאתה כאילו מתחיל להרגיש מתוך השלבי ההתפתחות האלה, שפעם אתה מרגיש את הרשע, פעם אתה מרגיש את הצדיק, וזאת אומרת, זה לא איזה...
הרשע זה בלתי נמנע, אתה חייב לעבור את התהליך, זה דרגת, כן.
בעצם עובדים במין הרמוניה כזאת, כאילו הרשע והצדיק.
באמת בהתחלה, להתחיל את הדרך, זה לגלות שאתה רשע. כי בהתחלה אני בטוח שאני צדיק והכל טוב, וזה חלק מהתהליך בהתחלה, זה כמו שאומרים, לגלות את המחלה, כן. זה כבר התרופה. אז צריך לגלות שאנחנו חולים, וזה שהפוכים מהבורא.
טוב, עם סוודר ורוד ועיגולים כתומים, אז כנראה ש... טוב, נעבור לפינת האינטרנט שלנו, שאלות, בבקשה מעברון, ונחזור. שיעור הקבלה היומי שמועבר על ידי הרב לייטמן הוא בעצם המקור שממנו שואבים באמת מיליוני תלמידים את החוכמה המיוחדת הזאת, חוכמת הקבלה. השיעור הוא מקור באמת לחיות בתוך הלימוד הזה. השיעור מורכב מהרבה שאלות של תלמידים, ואנחנו אספנו כמה שאלות שלא הספיקו לשאול אותם במהלך השיעור, וננסה לענות עליהם כאן עכשיו. אנה מתל אביב, כן, אומרת ככה, הרב אומר כל הזמן שחיבור הוא ההצלה. אז מה חסר לחיבור הזה? למה בורא לא עוזר לנו?
אולי עוד אין חיבור, אז אין הצלה. אנחנו אומרים חיבור, אבל אנשים לא מבינים, כי בכל זאת יש מאחורי המילה הזאת קצת יותר עומק. כמו שאמרנו, הרשע וצדיק, או כל מיני כוחות ומבנה המערכת, מטרת הבריאה, כל מיני דברים שבדרך שאני צריך כמה יסודות, שיהיה לי בארסנל של התפיסת מציאות, כדי שאני אוכל להתכוונן נכון, כי בסופו של דבר, אם נסתכל על החיים שלי, רוב החיים שלי, לא, אף אחד לא הקנה לי את הכיוון הזה, אף אחד לא נתן לי את הכיוון הנכון. ואז אתה מתפזר בעולם הזה, מתחת, כמו שאומרים, למחסום, מתחת למציאות הרוחנית, ובעולם הזה אתה חי. אבל ברגע שאתה נחשף לחומת הקבלה, מה הייתה זה רק?
היא אומרת, מה חסר לחיבור הזה?
אוקיי, אז, חיבור הצלה. אז בזה שאתה עכשיו מתחיל לתפוס את החוקים האלה, אתה מתחיל לראות באמת מה זה חיבור. איך אתה עושה את הקשר הזה הנכון עם אנשים. מה זה אהבה האמיתית הזאת? לא אהבה אגואיסטית כמו שאנחנו בעולם הזה, שאני אוהב כי לי זה טוב. אלא אהבה אמיתית, אהבה מצד הבורא, מצד ההשפעה. ואז אתה מתחיל באמת לממש את החיבור הזה. כשאתה מתחיל לממש את החיבור, אתה רואה שהבורא עונה.
אז
על חיבור הוא עונה, הוא ישר מתגלה.
אני הייתי רוצה לנצל את ההזדמנות באמת להגיד שהשיעור היומי, באמת שמשודר כאן, זה באמת המקור של כל מה שאנחנו לומדים ומלמדים, ובשביל באמת להתחבר לזה, וחייב ללמוד את הקורס הזה של היסודות. אני ראיתי הרבה פעם, אני יצא לפגוש צופי טלוויזיה וכל זה, בדיוק חסר להם את המושגים היסודיים האלה. כי הם לא קיבלו את זה אף פעם. הרב למד כבר שנים, הוא לא יכול כל פעם לחזור להתחלה. הוא חייב להתקדם, ותלמידים בכל העולם הזה מתורגם לעשרות שפות, והוא לא יכול כל פעם לחזור ליסודות, ולכן הוא כל פעם מתקדם. ובן אדם שמתחיל ללמוד, ככה, פתאום, הוא נתקל בהרבה מושגים שהוא אף פעם לא שמע את ההסבר עליהם. ולכן אני כל כך ממליץ, אנחנו שלושתנו כולנו מלמדים כבר שנים, ורואים כמה תלמיד חדש מקבל מהקורס הזה. ובלי הבסיס הזה, תמיד יחסר לו משהו. ולכן באמת זה, כל הקמפוס, זו המטרה הזאת, להכין את התלמידים בסופו של דבר, להצטרף לתוכנית, בדיוק לשיעורים ולהיות מחוברים, בלי
זה ממש ארגז כלים לחיים, אתה מקבל ככה פלייר, מברג, אתה מקבל ממש כלים, כל שיעור אנחנו ממש נותנים יסוד עם כל מה שמסביב, ומתוך כל היסודות האלה אפשר באמת גם לשמוע את הרב לייטמן, מה שהוא מסביר, כי בסופו של דבר בכל שיעור הוא נותן את החדשות של הרוחניות היומית. וכדי להבין על מה מדובר ולהתחבר לזה ולהתחבר לתדר הזה ובאמת להצליח בחיבור, אז כדאי שקודם כל יהיה את היסודות האלה בטח, ולהתחיל להתעסק עם זה, ומתוך ההתעסקות רואים שזה עובד, אין נפס.
דווקא השאלה הזאת, זו דוגמה מאוד טובה, מה בן אדם חושב על מושג חיבור בחיים הרגילים, ומה חוכמת הקבלה מסבירה לחיבור הזה, מה המהות של הכוח העליון, ואיך אפשר למשוך אותו, ומה המהות שלו, שזה השפעה, ואיך אנחנו על ידי חיבורו יוצאים את התכונה הזאת, משווים את הצורה ומושכים אותו, ואז פתאום הכוח הזה הוא בינינו, ולכן באמת היסודות האלה כל כך נחוצים.
כן, זה גם העניין של הרגשה, אנחנו בסופו של דבר, גם כשמעבירים תלמידים את התהליך הזה, אז בעצם זה לא רק להבין מה זה אומר המושג, ממש מרגישים.
מרגישים.
בטח.
מרגישים בפועל.
מתחיל להיכנס לתהליך.
להרגיש. זה דבר מופלא. אנא, טוב, הבנת את את מה שאמרנו.
אולי אני אוסיף עוד משהו לאנה, שחוכמת הקבלה זה חיבור. מי שלומד חוכמת הקבלה לומד איך להתחבר, ובחיבור זה ממש ההצלה, זה לא סתם משפט, זה לא סתם מילים, כי גם אפשר לשמון, אני פשוט לא עולה לי כל מיני פסוקים לראש, אבל יש המון המון פסוקים שמדברים על אחדות עם ישראל, יבוא לא רק טוב לעם ישראל, אלא לכל העולם. וזה פשוט כי בחיבור, פשוט הבורא מתגלה ומפעיל את המערכת.
יעקב מחדרה שואל אותנו ככה, האם לימוד חוכמת הקבלה זה רק למי שמרגיש לא טוב, שרע לו בחיים? אני יושב וצופה בתוכניות ומרגיש מאוד טוב, לא מבין מה עוד צריך לקרות, הרי אני לומד, משהו כאן חסר לי בהבנה של השיטה. בעצם ככה אולי מתכתב עם השאלה הקודמת, מה בעצם חסר פה אולי בהבנה? מה צריך שיהיה לי רע מראה בחיים? או בשביל ללמוד חוכמת הקבלה?
לא, כל אחד שמתעורר ושואל, זה הזמן שהוא מתחיל ללמוד ולחקור ולהגיע לזה, אבל באיזשהו שלב בן אדם מתחיל להרגיש שהוא צריך מרחב עבודה. מרחב עבודה זה סביבה. כל הזמן אנחנו לומדים, הוא יש לו נקודה שבלב קטנה, הוא התעורר ושואל באמת, זה חוקר מה המשמעות של הקיום שלו, אבל זה נקודה מאוד, מאוד קטנה מול, מול כל החיים. ובזה שהוא יוצר סביבה, ברגע שהוא בא ללמוד עם עוד אנשים והכל, הם בעצם מצרפים את הנקודות, את, את, את השאלה הזאת, את, את הכמיהה הזאת, את, את הרצון הזה, ואז הופך להיות רצון יותר גדול, ויש מקום לעבודה. ואז הם מתחילים לאט לאט לתרגל את מה שהם לומדים. מה זה חיבור? אם אני יושב מול הטלוויזיה, ושותה קפה ורואה תוכנית, ומרגיש שאני לומד, זה בסדר גמור, אני מקבל המון ידע, וזה חשוב. זה, זה... אבל בסופו של דבר, לכן אנחנו עושים כנסים, מפגשים, ערבי איחוד, קבוצות בכל העולם, כי באמת בסופו של דבר, בן אדם צריך ליצור סביבה, שהסביבה הזאת תאפשר לו את העבודה הזאת, לממש את העבודה הזאת, הלימוד.
רע בעולם הזה, זה שלא, שאני לא מקבל מה שאני רוצה, כמו שאני מבין. ואנחנו בחוכמת הקבלה מדברים על מציאות אחרת, על רובדים אחרים, על רע או טוב כלפי השגה של הבורא, כלפי קבלת התענוג של הבורא. וזה רע אחר לגמרי. אז כאילו מצד אחד השאלה שלו היא יכולה להיות נכונה, אם אתה לוקח אותו לרובד של הרוחניות, כי רע לי, באמת רע לי, מי חסר לי קשר עם הבורא. ואנחנו לומדים בעצם שאנחנו צריכים להשיג את החיסרון הזה, וזה משיגים מביחד ומה הלימוד. ועד אז הרע של העולם הזה, הוא יכול להתפרש גם כ... הרב נותן דוגמה כזאת שאתה יכול להכניס יד לכיס ואתה מצפה להוציא שקל ויוצא 20 שקל. זה גם סוג של רע, כי ציפית למשהו וקיבלת משהו אחר. אז רע אפשר לפרש אותו לכל מיני כיוונים. אבל בסופו של דבר רע בעולם הזה זה שאני מצפה לקבל כל הזמן דברים, אבל בסופו של דבר המציאות שלי היא בחוסר ביטחון, בחוסר ודאות. אני אף פעם לא יודע מה, למה, כמה. כשאתה מתחיל ללמוד חוכמת הקבלה, אתה מתחיל להתייצב. מטרת הבריאה, החוקים, מה שדיברנו, היסודות של הבריאה. אתה מתחיל לעבוד על אותו חיבור. ולהתחיל לגלות את המציאות.
אבל הוא מרגיש, הוא מרגיש שחסר לו משהו.
הוא מרגיש שהוא לומד.
מצד אחד טוב לו, אבל
הוא לא מבין כאילו מה, הוא אומר ככה, מה זה, אני יושב, צופה, מרגיש, לא מבין מה עוד צריך לקרות. אז אני כאילו כנראה לא מבין משהו פה בשיטה. זה באמת.
אז קודם כל אני ממליץ לו ללכת לקמפוס, אם עוד לא היה. זה בטוח יפתח לו משהו חדש. וטוב מאוד להגיע למפגשים. לא צריך כל יום, לא צריך, שימצא את הדרך שלו פעם בחודש, פעם בשבוע, פעם במשהו, אבל שיגיע לאיזשהו מפגש. ומפגש עם אנשים שמתעסקים זה כמו מאיץ חלקיקים. אתה נכנס לתוך מאיץ חלקיקים כזה, שפשוט מאיץ לך את התהליכים הפנימיים, ואז אתה מתחיל לראות את התמונה. קוליידר.
לא צריך לנסוע עד לשוויץ.
קוליידר רוחני.
כן, אפשר להגיע. וגם, יש לי הזדמנות נוספת.
איפה אמרת?
יעקב מחדרה, אתה גם נמצא קרוב.
בדיוק יש לי קמפוס בחדרה, שבו. כן,
אז שמעון, אתה כבר מלמד בחדרה, אבל באמת גם יש עוד הזדמנות נוספת, זה נקרא שישי פתוח. אפשר בתיאום מראש, מול המוקד, גם להגיע ממש, אפילו לאותו שיעור שאתה צופה בו. לבוא ולהיות ככה עם כל שאר התלמידים שיושבים ולומדים ביחד, זו חוויה כבר אחרת שתפתח וספק לך הבנה יותר על מהות השיטה.
זה דבר שמאוד חשוב באמת שיעקב ידע, שעד שלא חווים את זה לא יודעים שזה חסר. הוא מרגיש שמשהו חסר לו, אבל הוא אפילו לא יודע מה. וברגע שהוא פעם ראשונה, ואני ראיתי המון פעם, שעד שהגיעו פעם ראשונה לכנס, או לקמפוס, או לזה מפגש, פתאום הבינו אז למה הרגישו שמשהו חסר. כי באמת, כל החוכמה הזאת מובילה אותנו לעבודה הפנימית הזאת, לעבודה הזאת בינינו.
יאללה, יעקב, צא מהמסך, אנחנו מחכים לך. בוא ביום שישי לשיעור, יש לך איזה סעודה.
בפברואר יהיה כנס גדול, אלפי אנשים מכל העולם. יש לנו באמת הרבה הזדמנויות היום להיות ביחד ולממש את השיטה הזאת.
אז יעקב, קדימה. אנחנו גם עוברים עכשיו לפינת המושגים שלנו, נצפה שוב בקליפ של הרב לייטמן, ונדבר על כמה מושגים מתוכו. בבקשה.
שאלה של חיים מירושלים. הוא כותב, כל התהליך מלמעלה למטה נכתב בהיסטוריה וגלוי לנו. איך זה שהאנושות עדיין לא עוצרת להתבונן במשק כבר גלוי ולומדת מזה, אפילו אם מתוך רצון לקבל בריא?
אם אנחנו לא מבינים את המערכת ששאלות האלה הן שטותיות, אני לא צריך לקלל אף אחד ולא להגיד שאף אחד השם חוץ ממני, אני צריך להרגיש את עצמי שאני נציג של הבורא ואני חייב לעשות את התיקון. נקודה. לא, אני עכשיו אגיד למה הם מטומטמים כאלה ולמה לא רוצים לשמוע ומגיע להם מה שמגיע להם ועוד ויותר וכך זה. אם אין להם בחירה חופשית. הם יוצאים בכל העולם הם צועקים על עם ישראל, הם רוצים לשרוף אותך, ואתה לא יכול להגיד עליהם שום דבר. כי המצבים האלה אתה גורם בחוסר התיקון שלך, הלחצים שלהם עליך, מגיעים לכאלו מימדים. שאם היית מטפל בך ודרכך בהם, הם היו לוחצים עליך כל הזמן כדי לכוון אותך לעשות תיקון בדרך. קל, פה ושם.
כן, זה היה רב לייטמן מתוך שיעור הקבלה היומי. אנחנו ככה מאוד ככה דיברנו ככה ממש לקראת סיום, נותרו לנו מספר דקות, אז אולי ככה מתוך הסיום, מה שאני תפסתי ככה מתוך הקליפ הזה של על התיקון הזה, כן? אולי בוא נגיד כמה מילים על הדבר הזה, על התיקון, על דרך התיקון, המהות שלה, קצת מה זה, לאן זה לוקח אותנו?
הכיוון הנכון נבנה באמת שאתה עוזר לאחרים, שאתה מתחבר עם אחרים. מתוך ההתקללות הזאת עם חסרונות, מתוך עזרה לאחר, מתוך זה שאנחנו מלמדים אחרים, מתוך זה שאנחנו מספרים על המטרה הזאת, בעצם נוצרים אותם חסרונות האלה שהזכרנו קודם, יוצרים אותו כיוונון הנכון, אותו בעצם רצון לגלות את הדבר הנכון. ואז הוא גם מתגלה, אותו חיבור, החיבור נהיה הצלה.
כן, אני חושב תיקון זה מה שדיברנו, תיקון של הכיוון, מה המטרה, לפי המטרה החדשה שאתה מבין, אתה בעצם מתחיל לתקן את הכוונה שלך, למה אתה עושה את הדברים ואיך אתה עושה את הדברים. וזה מחזיר אותנו לנושא שדיברנו, של החיבור. בעצם אם אנחנו ממשים את החיבור, אנחנו מתקנים את הפירוד בינינו שכרגע קיים. וזה הכיוון.
הופכים לצדיקים.
מרשה לצדיק. כן, חוכמת הקבלה בעצם נותנת לנו איזשהו מצפן, שבאמצעותו אנחנו יכולים באמת להבין מאיפה באנו, לאן אנחנו הולכים ומה אנחנו צריכים לעשות. גלעד ושמעון, תודה שהשתתפתם בתוכנית שלנו, מאחורי המילים. מאוד. ונתתם לנו ככה את הכיוון הנכון, ולכם הצופים שלנו, אנחנו גם מודים, וכמובן שנתראה בתוכנית הבאה של מאחורי המילים. ועד אז, באמת, קחו את כל האפשרויות, תיכנסו לאתר שלנו, תוכלו לקרוא ולקבל קצת מידע לגבי המכללה וכל האפשרויות שלכם לממש את כל הטוב הזה שבחוכמת הקבלה. אז תודה רבה ולהתראות.